פרק י"ח, פסוק י"ט. ואחימץ בן צדוק אמר, ארוץ נא ואבשרה את המלך, כי שפטו אדוני מיד אויביו. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, ובשרת ביום אחר. היום הזה לא תבשר, כי על בן המלך מת. כי על כן בן המלך מת. אמר יואב לכושי, לך הגד למלך אשר ראית, וישתחו כושי ליואב וירוץ. ויוסף עוד אחימת בן צדוק, ואומר אל יואב, והיא מה? ארוץ ענה גם אני, אחרי הכושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ בני? לך אין בשורה מוצאת. והיא מה ארוץ? ויאמר לו ארוץ. וירוץ אחימת דרך הכיכר, ויעבור את הכושי. ודוד יושב בין שני השערים, אל הצופה אל גג השער, אל החומה. וישא את עיניו וירא, והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה ויגד למלך, ויאמר המלך, אם לבדו בשורה בפיו. וילך הלוך וקרב. וירא הצופה איש אחר רץ, ויקרא הצופה אל השוער, ויאמר הנה איש רץ לבדו. ויאמר המלך, גם זה מבשר. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון כמרוצת אחימץ בן צדוק. ויאמר המלך, איש טוב זה, ואל בשורה טובה יבוא. ויקרא אחימץ ויאמר אל המלך, שלום. וישתחו למלך לאפיו ארצה. ויאמר, ברוך אדוני אלוהיך אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. ויאמר המלך, שלום לנער לאבשלום. ויאמר אחימץ, ראיתי ההמון הגדול, וישלוח את עבד המלך יואב את עבדך, ולא ידעתי מה. ויאמר המלך, סוב, התייצב כה. והיה סוב, ויעמוד. והנה הכושי בא, ויאמר הכושי, התבשר אדוני המלך, כי שפטך היום, אדוני היום מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הכושי, השלום לנער לאבשלום. ויאמר הכושי, יהיו חנאו אויבי אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרעה. וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבק. וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה, ויתאבל על אבשלום. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר יתגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך בקול גדול, בני אבשלום. אבשלום בני בני. ויבוא יואב אל המלך הבית ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, ממלטים את נפשך היום ואת נפש בניך ובנותיך ונפש נשיך ונפש פילגשיך, לאהבה את צונאיך ולשנוא את אויביך. הגעת היום כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום כי לו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי עד השאר בעיניך. ואתה קום, צא ודבר אל לב עבדיך, כי באדוני נשבעתי כי אינך יוצא, אם ילין איש איתך הלילה וראה לך זאת, מכל הרע אשר בא עליך מנוריך עד עתה. ויעקב המלך וישב בשער, ולכל העם יגידו למור, הנה המלך יושב בשער. ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהליו. הורג את אבשלום בעזרת נעריו, בניגוד להוראה של דוד ובניגוד לאיש שזיהה את אבשלום תלוי, האיש המגיד שסרב להרוג אותו, אמר, מה פתאום, אפילו אם תקן לי 1,000 כסף אני לא אשלח ידי אל בן המלך. צריך להודיע לדוד מצד אחד על הניצחון, מצד שני על העובדה שאבשלום מת, בניגוד להוראות, בניגוד למשימה. זו מציאות מורכבת. אחימץ בן צדוק רוצה לרוץ ולבשר את המלך את הבשורה הטובה. כן, את אחימץ ראינו בפרק ט"ו, דוד שלח את צדוק ואביתר חזרה לירושלים, ומינה את אחימץ ויונתן להיות מהרצים שהם מספרים מה קורה בירושלים. ובאמת בפרק י"ז יונתן ואחימץ עומדים בעין רוגל, והם הולכים ואומרים למלך את הצעת אחיתופל ומה נכון לעשות. אחימץ בן צדוק, אם כן, מופיע כאיש או נער או איש צעיר שהוא מופקד על הקשר שבין המלך לבין הזירה, זירת התרחשות. בפרק י"ז זירת התרחשות היא סביב חושי הערכי והחיתופת, ושם צריך מישהו שמתווך בין זירת ההתרחשות לבין המלך. ועכשיו אחימץ רואה את עצמו מופקד גם כן על הקשר בין המלך לבין זירת ההתרחשות. זירת ההתרחשות היא פה המלחמה, והוא רואה את עצמו במשימה של הקשר בין המלך לבין ההתרחשות הכללית. למה דווקא הוא? כן, יונתן ואחימץ הם בנים של הכהנים. צדוק הוא מופקד על הארון, ארון הברית, ואחימץ הבן של צדוק הוא עסוק בקשר הרוחני שבין ארון הברית לבין המלך. אמנם ארון הברית לא נמצא איתך, אבל הוא כן נמצא איתך. חסד השם פרוס עליך. הארון פיזית אולי לא נמצא איתך, הארון נמצא בירושלים, אבל האמת היא ששכינה שורה עליך. אתה נמצא פה בעיר, לא יצאת לקרב, אבל שכינה שרויה עליך. הכהן הזה, אחימץ בן צדוק, רואה את עצמו בצדק מופקד על מי שמספר לדוד, או מי שמבטא בחייו את העובדה ששכינה שרויה במעשה הדב של דוד. יש השראת שכינה, גם אם אתה לא נמצא בשדה הקרב, יש השראת שכינה בשדה הקרב. אהרון איתנו, השם איתנו, חסד השם נמצא איתנו. הכהנים אנשי החסד, תומך ואורך לאיש חסידך. כהנים עניינם להראות ששכינה, חסד השם נמצא איתנו. יאר השם פניו אליך, יישא השם פניו אליך, יישם לך שלום. ולכן באופן טבעי רוחני אחימץ בן צדוק רוצה לבשר למלך את הבשורה, יש השראת שכינה, יש סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא איתך המלך. אתה חשבת שהקדוש ברוך הוא עזב אותך, שאתה חוטא ופושע, כשם איתך. זה אמירה כהנית, זה אמירה רוחנית, זה אמירת חסד, זה אמירת ברכה. כן, שפתו השם מיד אויביו, בזמן של בשורה. ושיואב אומר לו, לא איש בשורה אתה היום הזה. נכון שאתה איש בשורה, זה המשימה שלך, להיות זה שעסוק בשכינה ובקשר הרוחני, אבל לא היום הזה. כי למרות שבאמת אומר המלבים, ראוי שהעיסוק בהשגחה, סיפור השגחת השם יהיה על ידי בן כהן, אבל אני רוצה לייעד אותך לזה שאתה תתעסק רק בסיפור חסדים, בחסדי השם בלבד. היום זה לא רק חסד, היום אין פה רק חסדי השם. היום הזה לא תבשר, כי בתוך המערכה יש פה משהו שהוא לא חסד, יש פה גם דין, שתערובת של חסד ודין פה. צד אחד יש פה חסד, שהשם שמר על דוד ועל ישרה שכינה. מצד שני, היה פה גם דין קשה. מה הדין? שבן המלך מת. יואב רואה בהריגתו של אבשלום, דין אלוקי. אומר, זה חלק ממידת הדין האלוקית, ואתה לא, אתה העניין שלך בתור כהן זה לבטא את מידת החסד האלוקית. זאת אומרת, יואב משוכנע שזה שהוא הרג את אבשלום זה לא עניין פרטי שלו, אני הרגתי את אבשלום, אלא זה הדין האלוקי. התגלתה פה מידת דין אלוקית, ויש פה תערובת של חסד ודין ביחד. כמו שיש פה תערובת, אז הכהן זה לא עניינו, זה לא עניין של כהן. כהן צריך להיות, לעסוק רק בחסדים, לעסוק רק בהשראת שכינה של חסד ששורה, לא במידת הדין. זה לא במשקד, זה לא תפקיד של הכהן. יש אנשים אחרים, כהן תמיד צריך לסנגר על ישראל, אהרון, הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, תמיד ללמד זכות על ישראל, רק לדבר על החסדים הגדולים. תאומך ואורך לאיש חסידך. היום יואב לכושי, לך הגד למלך אשר ראית. במקום בשורה, אחימץ השתמש במילה בשורה, ערוץ ענה והבשרה. יואב עונה לו גם בלשון בשורה. בסתרתה ביום אחר, היום לא תבשר. במקום מילה בשורה, יואב משתמש במילה הגדה, הגד למלך. הגד, רש"י אומר, התורה לשון דברים קשים, לשון גידים, מידת דין. יש פה דין ביום הזה. צריכים לדבר על מידת הדין. מידת הדין האלוקית הופיעה כאן, אם לא חומרתה, ומי מופקד להגיד את מידת הדין? אז אפשר להגיד שפשוט הקושי הזה, הוא היה הנער, הוא היה איש שזיהה את, גילה את אבשלום. כן, והיה איש אחד והגד ליואב, ראינו פסוק יד, ראיתי את אבשלום תלוי באלה. זה הקושי הזה. אז אומר לו, תכף תגיד למלך מה ראית. מה ראיתי? ראית שריבונו של עולם תלה את אבשלום על עץ. זה לא אנחנו הרגנו את אבשלום. זה דין אלוקי. הקדוש ברוך הוא תפס אותו, שם אותו תלוי בין שמיים לארץ. זה לא, אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא תלה אותו, אז אנחנו פשוט סיימנו את המלאכה. ראינו שזה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש פה דין, הופיע לנגד עינינו מידת הדין, ויחס אבשלום, אז פשוט סיימנו. ככה יואב רוצה להציג את הדברים לדוד. זה לא שאנחנו הרגנו את אבשלום. היה פה הופעה של דין אלוקי. אבשלום חטא, וריבונו של עולם, תראה מה הוא עושה, פתאום אבשלום תלוי באלה. מה זה, 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 זה שקוף שהקדוש ברוך הוא פה מה, קראת את דינו לתלות אותו ככה על השמיים, בדיוק בשיער, במה שהוא התגאה מידה כנגד מידה, בשיער שהוא התגלה, בזה הוא הסתבך, והוא פתאום תלוי, והפרד עובר תחתיו. הכל פה משמיים, אתה רואה שהכל פה בדיוק דין אלוקי. אז צריך לספר את הדין כפי שהוא. ואם אתה האדם ממקור ראשון שראה את אבשלום, הוא צריך לספר, וכשהוא יספר יהיה מאוד ברור לדוד שזה דין אלוקי הופיע כאן. זה לא מישהו הרג את אבשלום, זה מיתת הדין האלוקית. אפשרות אחת. אפשרות שנייה מופיע ב... ככה מופיע, כך זה נסמך על מדרש פרק דרבי אליעזר, ככה הוא אומר שהקושי הוא זה שראה את אבשלום. אפשר לומר שקושי זה אדם שמופקד על עניינים רעים. קושי זה צבע שחור. יש פה מישהו שהוא לא כהן, הוא יודע, הוא תפקיד שלו להגיד דברים רעים, הוא יודע איך לספר בשורות לא טובות. זה לא כהן, זה לא התפקיד שלך, זה מישהו אחר. קושי סמל לבשורה רעה. פירוש שלישי מופיע בפלא יועץ, בערך בשורה. פלא יועץ זה מילון כזה, אנציקלופדיה, לפי הערכים. אז הוא מביא שפלא יועץ, שכשמבשרים בשורה רעה צריך להשתדל שזה יהיה על ידי גוי ולא על ידי יהודי. יהודים לא אומרים בשורות רעות. אז הוא מביא לזה הנהגה שככה צריך להנהיג, שבשורות רעות רואים על ידי גוי. הוא אומר שהקושי הזה באמת היה גוי. אז יואב בכוונה אומר, אנחנו עם ישראל לא עוסקים בבשורות הרעות. צריך לשלח גוי לדבר הזה. טוב, וישתח הוא קושי ליואב הירוץ. אבל אחימץ לא מרפא. אומר אחימץ, נכון שיש פה לשיטתך דין אלוקי, אבל יש פה חסד אדיר. איך אפשר להעלים את החסד האלוקי שהיה פה? מידת החסד, צריך לומר אותה. חסד אל כל היום. הוא כהן, כהן רואה את החסדים, עסוק בחסדים. אכפת לו החסדים. הוא גם מדגיש ערוץ ענה, ערוץ, הוא כל הזמן אומר שהוא רוצה לערוץ. כן, ערוץ, זאת אומרת שזה בוער בקרבו, לספר את החסד. כהנים זריזים, דבקים במידת אברהם אבינו, שהיה זריז, איש חסד. אני ארוץ אחרי הקושי. מתעקש שאחימץ, אומר לו יואב, בסדר, תרוץ. אפשר לומר שיואב בכוונה השעה את אחימץ. הוא רוצה, התכנון של יואב היה שמי שיגיד ראשון, מי שיגיע ראשון זה יהיה הקושי, ורק אחר כך אחימץ יגיע. זאת אומרת, בכוונה הוא השעה אותו, עוד פעם ועוד פעם נתווכח איתו, כדי שהקושי כבר יספיק לתפוס מרחק, והקושי יגיע ראשון. קודם כל, דוד ייפגש עם הדין, ורק אחר כך ייפגש עם החסד. יש איזה סברה. בכלל, הפסוקים פה בהמשך, על צופה ואיש משורה, זה מוסר בשורה, ואחר כך בשורה הראשונה, בשורה שנייה, זה קצת מזכיר פרק שכבר למדנו, בפרק י"ג, שאבשלום קורא לאמנון ולכל האחים לבוא איתו לגוזזים, ואז הוא הורג את אמנון, זאת אומרת, כולם שם הורגים את אמנון. אז כתוב בפסוק למד שהשמועה הגיעה על דוד שיקב שלום את כל בני המלך ולא נותר עד אחד. ואז אחר כך יונדב מגיע ואומר, לא, 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 כולו באמת, הוא רק אמנון מת. ואז כתוב, ויברח אבשלום ויסע הנער הצופה את עיניו, פסוק למדלד. ואז רואים שאומר יונדב, הנה אתה רואה, כמו שאמרתי, כן היה. שם גם יש צופה, נער צופה, יש בשורה ראשונה ובשורה שנייה. זה טוב יחסית כשהבשורה הראשונה היא קשה, אז אחר כך להקל ממנה, ושאחר כך הם מקילים ממנה ואומרים לא, בעצם לא כל כך חמור, אז זה כאילו קצת מאזן. זאת אומרת, אתה אומר משהו קשה ואז אתה הפך, אתה הולך לכיוון חיובי. אז אולי יש סברה כזאת לומר שיואב רצה אותו דבר, שקודם כל יופיע הדבר הקשה ואחר כך יופיע הדבר שאמור כאילו לאזן אותו, דברים טובים יותר, ולא להפך. אבל זה לא הצליח, כי מידת החסד של הכהן כל כך גדולה שהחימץ עבר את הקושי ויעבור את הקושי. החימץ כל כך מתלהב, כל כך מלא רצון טוב, כל כך מלא מבט על החסד האלוקי שהתגלה פה, על השראת השכינה שהופיעה כאן, שהוא מצליח לעקוף את הקושי. דוד יושב בין שני השערים. ראינו בפעם הקודמת, פרק י"ח פסוק ד', שהמלך עמד ליד השער וליווה את כל העם היוצא למאות ולאלפים. ודוד עדיין יושב בין שני השערים. זאת אומרת שהוא לא נכנס לתוך העיר. דוד נמצא במצב שהוא לא מרשה לעצמו לשבת בתוך העיר. הוא בפעם הקודם נפרד מהאנשים בגדר. תתאמינו לעצמכם, מלך נפרד מהחיילים בגדר, והוא נשאר בגדר. הוא לא חוזר חזרה. הוא מחכה בגדר עד שכולם חוזרים. זה מצב של לא רק דאגה, אלא של ממש דריכות מתמדת. זה כל מה שמעניין אותו, הוא כולו דרוך, הוא כולו נמצא שם, זה מה שמעסיק אותו כל הזמן. זה מצב מאוד מאוד מיוחד, מצב של ריכוז מאוד גבוה. ויש צופה שעולה למעלה לחומה, והוא אמור לדבר, לספר לדוד מה קורה. ויקרא הצופה ויגד למלך ויאמר למלך, אם לבדו, כן, יש פה איש רץ לבד, בשורה בפיו. ואחר כך יש עוד אחד שרץ, ויאמר המלך גם זה מבשר. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמלך היה עסוק בציפייה דרוכה, כן? התנ"ך מספר לנו, הצופה ראה אחד, ראה עוד אחד. רואים את רמת הציפייה כל כך דרוכה של דוד. מה מעסיק את דוד? על מה הוא דרוך? מה מטריד אותו? דוד יודע מצוין שהמלחמה, שהוא יצליח במלחמה, אין לו ספק. ראינו בפעם הקודמת שדוד פוקד את העם, ודוד רואה כבר שהעם איתו. אין לו ספק שהשראת השכינה נמצאת איתו. בגלל שדוד מטריד אותו, הוא רק מטריד אותו דבר אחד, אבשלום בנו. אנחנו רואים לפעמים שיחזק מה שמטריד אותו. כל זה שהוא עומד בשער, זה שהוא שם את הצופה, הוא עסוק מאוד מאוד בזה. אחימץ אומר למלך שלום, ומשתחווה, ואומר ברוך השם, שסגר את האנשים. אבל המלך מתענן רק בדבר אחד, פסוק כ"ט, ואומר המלך שלום לנער אבשלום, זה כל מה שמעניין אותו. אחימץ מנסה להתחמק. ואומר אחימץ, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה. ראיתי המון אנשים, ראיתי שיואב שלח איזה עבד, שזה הכושי, וגם את עצמי, אבל אני נשלח לדבר אחד ולא לדבר אחר, ואני לא יודע מה הוא שלח אותו, כי הוא מתחמק. אומר, יש עוד שליח שהוא אמור להיות עסוק בנושא הזה, אני לא יודע, אני לא בסוגיה. הוא עוד מעט יגיע. המלך אומר, סוב יתייצב כה. תעמוד, בוא נשמע, בוא נחכה לשליח השני, שזה מה שמעניין אותי באמת. ודוד מוטרד מאוד, מה עם אבשלום? הוא יודע כבר שהניצחון בכיס. הוא כבר קיבל את האישור מהחימץ, וזה עדיין מאוד מאוד מעסיק אותו, מה עם אבשלום. ואומר המלך אל הכושי, השלום לנער אבשלום. וירגז המלך, וירגז לשון חרדה, אומר המצודות, לשון של חלחלה נפשית, זעזוע פנימי מאוד מאוד גדול. ויעל על עליית השער ויבק. דוד נמצא בשער, הוא היה בשער, והוא עולה למעלה, אומר הרד"ק, לאותה עלייה שבו הצופה עמד. יש לנו שער, ולמעלה שער יש למעלה איזה עלייה, נקודת תצפית של הצופה, לשם עולה דוד ושם הוא בוכה. או במילים אחרות, נקודת התצפית הייתה בשביל זה זם, בשביל זה עמדתי צופה. כל התצפית הייתה בשביל אבשלום. נקודת התצפית זה מקום ציבורי, זה מקום גבוה, זה לא מקום חדרי חדרים, מקום מסתר. כל מי שיחזור עכשיו מהקרב לשער, יעבור דרך השער, יראה מלמעלה את המלך עומד ובוכה. יש כותרת לחזרה מן הקרב. המלך עומד למעלה על פתח השער, בהלוך הוא לוגע את כולכם, בחזור מרחוק רואים את המלך מעל השער בוכה. שיהיה ברור, כל מי שחוזר כבר מראש הוא כבר רואה רגע משהו, כולם הרי חוזרים בשמחה מהקרב המוצלח, איך שהם מגיעים כבר הם רואים את את התדמה, נעצרים, כמו שמופיע בפסוק ג' ותהי התשועה ביום הוא לאבל והתגנב העם ביום הוא לבור, כמו כישלון, כמו שהתגנב העם הנחלמים בנושא המלחמה. זאת אומרת, איך שנכנסים לשער כבר נכנסים בתחושת כישלון, כמו עם שהפסיד בקרב בכלל. הכותרת מעל השער, הפסדנו במלחמה. למה הפסדנו? קודם כל, דוד הוא אבא של אבשלום, הרמה הפשוטה. והוא אוהב אותו כמו אבא לבן. אבל עדיין אומר המלבים, הוא מורד במלך. אם הוא מורד במלך, אז אין דין אבלות על אדם רשע, והמלך מתאבל, והתאבל עליו שלום. זה יותר מאשר פחי של אבא שבוכה על בנו. יש פה אמירה, אני לא עסוק במרד, המרד לא מעניין אותי, המרד של אבשלום לא מעסיק אותי, אני לא רואה לנגד עיניי את המרד של אבשלום בכלל. קודם כל דוד יודע, אומר ויונתן אייבישיץ ביערות דבש, שכל מרד אבשלום זה עונש שהוא מגיע לו, שהוא נענש משמיים, מגיע לו להניש אותו על חטא בת שבע, ואני נענשתי. הנעונה שהייתי צריך לקבל זה שאני סולקתי ממלכותי לכמה חודשים, ואבשלום הוא פה השליח שהקדוש ברוך הוא שלח, כמו שהוא שלח גם את שמי בן גרה לקלל את דוד, הוא נשלח לסלק אותי מהמלכות, כי הייתי צריך פה לעשות ניקיון ובירור ותיקון וכפרה. אין שום סיבה שאבשלום יקבל את הדין עליו, אני צריך לקבל את הדין. מי תדיני נלה, יומו מפורש, מי ייתן מותי, אני תחתיך אבשלום. אני צריך לקבל את זה. כל המרד היה בגללי. אני אשם. ולא אשמת אבשלום. לא יכול להיות שריבונו של עולם הרג את אבשלום. זו האמירה של דוד. אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא הרג את אבשלום? זה לא נכון. כל הנושא זה נגדי. לא נגד אבשלום, מה פתאום? אומר הרלב"ג, היה יודע כי אבונותיו סיבבו את זה. זה אשמתי. שתיים, דוד הוא איש התשובה. דוד כולו תשובה. דוד, אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה, פתח פתח תשובה לכל העולם. הקים עולה של תשובה. הוא זה שמלמד איך שווים בתשובה. ולדעתו, כל דעת חז"ל, מסכת עבודה זרה, כל חטאו של דוד, לא היה ראוי דוד לאותו חטא, אלא המטרה הייתה שהוא ילמד תשובה. לפתוח פתח תשובה לרבים. כך יאמר דוד בתהילים נון א', לנצח מזמור לדוד, ובוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. יאמר דוד, תחטאני באזוב ואתהר, תחבסני משלג על בי, אני רוצה את התהרה, את התשובה. לב טהור ברא לי אלוקים, רוח נכון חדש בקרבי. ומתוך מהלך התשובה האישי שאני אעבור, רואה דוד לעצמו שליחות ציבורית עולמית לעסוק בנושא התשובה. פרק נון א' פסוק תתווה בתהילים, על למדה פושעים דרכיך, ממני ילמדו וישובו, וחטאים אליך ישובו. אני רוצה ללמד את הפושעים, אומר המצודות, ולהזירם על התשובה. תראו, אני הצלחתי להשיב בתשובה. דוד איש התשובה, מאמין בתשובה, חי תשובה, נושם תשובה. וכל מחשבותיו זה איך משיבים את אבשלום בתשובה. יש תשובה גם לאבשלום. לא רק שיש תשובה לתקן, יש אולי משהו באבשלום שאנחנו צריכים לגייס אותו לטובה. נכון, היה פה טעות, אבל יש פה כוח שאפשר להשיב אותו למקומו הראוי. דיברנו בפעם הקודמת על העובדה שדוד נפרד מאנשים ליד השער. הוא לקח פה משהו טוב מאבשלום. אבשלום נפגש עם האנשים ליד השער, יחס אישי. ודוד פה בוכה על גג השער, על עליית השער. אני בוכה על זה, היה פה שער, אבשלום לימד אותי את יסוד השער בעולם. את התפקיד של השער, את התפקיד של היחס האישי, של המשפט, של תשומת הלב לכל אחד. היה אפשר להחשיב אותו בתשובה. ולא רק שדוד אומר היה אפשר להשיב בתשובה, אלא חז"ל מקדימים לעשות ואומרים שכשדוד פה אומר בני, 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 וחוזר 8 פעמים על המילה בני, זה בשביל להשיב את נשמתו של אבשלום למקורה, מגהנום לגן עדן. דוד מעלה אותו, כך אומרים חז"ל, דאסקה משבעה מדורי גהנום לאלמה דעתי. דוד מאמין בתשובה לא רק בחיים, אלא גם אפשר לשוב אחרי המוות. יש עוד מושגים, תשובה עליונים מאוד, פנימיים מאוד. בני, בני, הוא חוזר על המילה כל כך הרבה פעמים, בני, בני. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול. לאט את פניו, אומר רש"י, כמשפט האבלים, זעקה בקול גדול, זעקה של תפילה, זעקה של רצון לתיקון. לכן גם כשיואב אומר לו לקום ולצאת, הוא מאיים עליו. יש פה ביטויים מאוד חריפים של יואב. חז"ל יגידו, המפרשים בעיקר יגידו, שדוד מאוד מקפיד על הביטויים האלו של יואב. יואב אומר ביטוי מאוד קשה בפסוק ח', הוא אומר, אם אתה לא יוצא אל העבדים, אל החיילים שלך, אני מתפטר, מסיר את השמירה, תסתדר לבד. ביטויים חריפים. אבל גם אחרי שיואב אומר את הביטויים ודוד כאילו יוצא אל העם, פסוק ת' ויקום המלך וישב בשער. הוא רוצה לומר, אני יושב בשער כמו אבשלום בני שהיה בשער, אני לא נכנס לתוך העיר, אני לא יושב בשלום בשקט, אני יושב בשער במצב לא שקט, זה מצב שממשיך את מורשתו של אבשלום. אני רוצה להוציא ממנו דבר הטוב שיצא ממנו. לכל העם יגידו למור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך. הם מנחמים אותו שהוא בשער, הם נפגשים איתו שם, לא בתוך בית ולא בתוך ארמון. ולכן, כיוון שדוד רוצה את הנקודה הזאת של אבשלום, של השלום עם כל החלקים של האומה וההרגשה הטובה של כל אחד ואחד, דוד עכשיו יצטרך לבנות מחדש את השלום הפנימי בתוך עם ישראל אחרי המלחמה. דוד לא כופה את עצמו למלך על החלק של האומה שהובס בקרב, שזה היה יכול להתבקש. דוד ניצח את המערכה והיה יכול לשלוט עכשיו ביד רמה, להגיד לכולם, בואו תתייצבו, תבקשו סליחה ואני המלך שלכם. דוד לא עושה את זה. דוד ממתין בסבלנות רבה. ישראל נס איש לאוהליו, ודוד לוקח את הזמן. הוא נותן לדברים להתרחש מלמטה לבד. אנשים הולכים, אין מלך, כל אחד נס לאוהליו. הוא רוצה שהעם יבואו אליו וירצו למנות אותו מחדש למלך, ללא שום כפייה מצידו, ללא שום השתלטות מצידו. פסוק י' מתאר במילה אחת תהליך שיכול להיות שהוא קרה הרבה זמן, יכול להיות שהוא קרה כמה חודשים. ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל לאמור, המלך יצילנו מכף אויבינו והוא מילתנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום, ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה, ואתה למה אתם מחרישים להשיב את המלך? כל העם נדון. מה זה כל העם נדון? אומר רש"י, מתווכחים זה עם זה. כולם עושים ויכוחים בכל ארץ ישראל, ויכוחים, מדברים, מתווכחים, מדברים. דוד לא אומר כלום, נותן לוויכוחים להתרחש. אנשים מדברים בכל עם ישראל, מתחילים לדון בכל שבטי ישראל. דוד לא עושה שום צעד, הם מתחילים לבד לעשות החשבון שהמלך יציל אותנו מכף אויבינו ומכף פלישתים, והוא ברח מן הארץ, שזה כשלעצמו גם לא כל כך בסדר. פתאום יש חשבון נפש כזה, אנחנו גרמנו לנו לברוח בגלל אבשלום, ואבשלום אשר משכנו עלינו, אנחנו מינינו אותו למלך את אבשלום, הוא מת. נו, אז עכשיו אולי בוא נחזיר אותו. הוא מחכה שזה תהליך שצריך להיווצר מלמטה. הוא יושב בשער, הוא לא יושב על כיסא המון, הוא לא חוזר לירושלים. דוד עוד לא שב לירושלים, עוד לא שב למקומו. הוא נמצא שם בעבר הירדן, בצד השני של הירדן, מחכה. יושב בשער, כמה זמן שייקח, ייקח. הוא נמצא במחניים, בעיר מחניים, מחכה. יכול להיות שאפילו נצייר ציור, הוא נמצא חודשים, לא יודע כמה זמן הוא ישב שם בשער, אי אפשר לדעת. הוא לא חוצה את הירדן אפילו. רק אחרי שהוא מרגיש שהאווירה הציבורית השתנתה, והעם מעצמו מתחילים לשוב חזרה אליו ורוצים להסכים, רק אז הוא מתחיל לפנות, ליזום. פסוק י"ב: והמלך דוד שלח אל צדוק ולאביתר הכהנים לאמור, דברו אל זקני יהודה לאמור, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו? ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. אני לא רוצה לדבר כרגע על הרישה של הפסוק אלא הסיפה שלו. בסיפה של הפסוק כתוב, ודבר כל ישראל בא אל המלך. מה זה דבר כל ישראל בא אל המלך? אומר הרלב"ג, כל ישראל כבר הסכימו שישוב המלך אל ביתו. זאת אומרת, הגיע אל דוד כבר, אפשר להתבטא ככה, עצומה חתומה על ידי כל נציגי השבטים, אנחנו רוצים שתחזור הביתה אל שבטי ישראל. על ידי שלוחים וספרים, כך אומר הרד"ק, שלחו לו שליחים, שלחו לו עצומות, ספרים, מכתבים, אגרות, הוא מקבל ים של מכתבים ואגרות, בוא תחזור. עכשיו, אחרי שהוא כל כך קיבל תמיכה מהציבור, אז הוא מתחיל לזדום יוזמות, לאט לאט. דוד לא רוצה לרגע אחד לקפות, ליצור איזשהו מהלך של כוח. הכל מלא תשובה, מלא ענווה, מלא זהירות. מפיק לקחים, שהעם לא ירגיש לרגע אחד שהוא בא מלמעלה, הוא נמצא בשער, הוא לא חוזר לבית שלו. אין לו בית משלו פרטי בכלל. מתוך כך אנחנו נצטרך לראות, יש פה איזו סוגיה שצפה, סוגיה שמתעוררת מחדש. כאילו לא הסתיים הסיפור, יש עוד סיפור שעוד לא יתברר עד הסוף. דוד פונה לשבט יהודה באמצעות הכהנים, דברו אל זקני יהודה. בהרבה מובנים האנשים שהכי אמורים להתבייש אלו אנשי שבט יהודה. זה שיש אנשים משבט בנימין שמרדו בדוד, זה לא יפה, אבל זה אפשר, איך אומרים, אפשר לסלוח לזה. טוב, הם יש להם חשבון, שאול היה המלך ופתאום דוד משבט אחר נהיה המלך, ויש רינונים, כן, כמו שראינו על שמי בן גרה, שאומר, אתה דוד, למה פתאום אבנר מת, למה ישבושת מת, אפשר להבין. זה שאנשים אולי משבט אחר, גם משבט אפרים, שיהושע בן נון היה מנהיג משבט אפרים, פתאום בא מנהיג אחר, אפשר להבין, אפשר לסלוח, אפשר להתפייס. אבל שאנשי שבט יהודה מרדו בדוד, אנשי שבט יהודה הלכו אחרי אבשלום, זה דבר שאי אפשר לסלוח לו. אם יש על מי לכעוס, אם דוד יכול לכעוס על מישהו, צריך לכעוס על מישהו, זה קודם כל אנשי יהודה. אנשי יהודה הולכים אחרי אבשלום, ואולי הם העיקריים שהולכים אחרי אבשלום. אבשלום מומלך בחברון. דוד היה מלך בחברון 7 שנים רק על שבט יהודה, לפני שהוא מלך על ישראל בירושלים. ואבשלום מולך בחברון, חברון היא העיר של שבט יהודה. אתם יצרתם את התשתית של המלכות אבשלום. שבט יהודה, איזה בגידה הזאת. אחיתופל עצמו, היועץ, הוא היה מהעיר גילו, זה עיר בשבט יהודה, אחיתופל הגילוני. שר הצבא של אבשלום, שהיה אמור להיות מופקד על חיסולו של דוד, הוא אמסה, קרוב משפחה של דוד משבט יהודה. אם הייתה בדוד טיפת גאווה, אבל טיפה של גאווה, טיפה של קצת כעס וכבוד, זה היה אמור להיות מופנה כלפי שבט יהודה. איזה ענווה מדהימה של דוד המלך. אנשי יהודה מתים מבושה. זקני יהודה אכולים רגשות אשמה וכעס וחשבון נפש. כל השבטים יכולים להגיד, טוב, עשינו חשבון כזה. דוד הציל את עוני הפלישתים, הבן של אבשלום, טוב, בוא נחזור למלך ההוא. חשבון אפשר להגיד אותו ענייני. בשבט יהודה אי אפשר להגיד חשבון כזה ענייני. שבט יהודה, איך בגדתם בדוד? זה לא דוד אשר הצלנו מיד הפלישתים, זה דוד. ודוד בענווה שאי אפשר לתאר אותה, הוא יוזם פנייה לזקני יהודה ואומר להם, בואו, למה תהיו אחרונים? למה אתם אחרונים? למה תהיו אחרונים להשיב אל המלך אל ביתו? בואו אתם אליי. דוד לא כועס, לא מתנקם, לא מוכיח אותם, לא תוקף אותם, למרות שבהחלט היה על מה. הוא פונה אליהם ואומר, פסוק י' ג', אחי אתם, עצמי ובשרי אתם, ולמה תהיו האחרונים להשיב את המלך? הוא רואה שהם מתביישים, הוא רואה שקשה להם. איזה גדלות נפש. אתה רואה שמישהו קשה לו לבקש ממך סליחה כי הוא כל כך מתבייש, אתה מושיט לו יד. אתה לא מחכה לו עם ידיים שלובות ואומר, נו נו נראה אותך אומר סליחה. דוד פונה ואומר ביטויים של אהבה, אחי אתם, למה אתם אחרונים? בואו, כל עם ישראל כבר ביקשו סליחה, בואו גם אתם. ולהמסע, שר הצבא, קרוב משפחה של דוד המלך, שבגד בו, קרוב משפחה. הלו עצמי ובשרי אתה, אנחנו קרובים, את המשפחה שלי, בן אחותו. לא רק שהוא סולח לו, אלא כה יעשה לאלוקים, וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפני כל הים תחת יו, אתה תהיה הרמטכ"ל, הבוגד הגדול ביותר. זה פשוט אי אפשר להבין את זה. איזה ענווה, איזה שפלות דעת, איזה חסידות של דוד. ככה בונים אחדות באומה. לא בכוח. לא בכוח, לא בתביעת כבוד, לא בתביעת אלבון. היה לגיטימי שדוד יתבע את אלבונו. זה ממש לגיטימי. אפילו לא תובע את עליונו, אין לו שום תסכול, שום כלום, שום רגשות של תסכול, שום רגשות של אשמה, של זעם, של משהו, כלום, אין לו. אם קרה לי משהו, זה בגלל אבונותיי. ומי שחטא נגדי, אני לא כועס עליו, לא רק על שימי בן גרה אני לא כועס, על אף אחד. איזה ענווה. ככה בונים אחדות. ויית, ככה הוא מתק לבב כו איש יהודה כאיש אחד. ככה פועלים על הלבבות. ככה זה לא מבחוץ, זה לא אחדות חיצונית, זה אחדות פנימית. כאיש אחד. כאיש אחד ממש. כולם נמסתים לפני דוד, לפני הענווה שלו. וישליחו אל המלך שוב אתה וכל עבדיך. נראה שוב המלך ויבוא עד הירדן, זה נצטרך עוד להשלים בעזרת השם. על ככה בונים, ככה בונים אומה, ככה בונים מלכות. סבלנות, הוא לא מחכה, הוא לא מנסה להשתלט. מחכה שכל עם ישראל עושים חשבון נפש שמבררים ובאים אליו. הוא פונה במושיט יד לשלום. דוד לא אמר לא נסלח, לא נשכח. הוא לא אמר משפט כזה. הוא אמר אני מושיט יד, אחי. הם בגדו, רדפו להרוג אותו. רדפו אחריו, המסע יסר צבא. מופקד על הריגת דוד, זאת הייתה המשימה. אחי תופל, הגילוני. חברון, כל האנשים. אני מושיט לכם יד לשלום. ככה כל הלבבות של כל איש יהודה נוטים כאיש שאתה עד אחרי דוד. איזה תשובה עמוקה של דוד. תשובה עמוקה, עמוקה, עמוקה. אם היה פיקפוק, אם היה סימן שאלה, אולי יש משהו כוחני בנחות של דוד. אולי יש משהו שהוא לא מקשיב לרצון העם. אולי יש משהו שהוא קצת לוקח לעצמו דברים ולא שואל ולא רגיש. אין, הכל התנקה לגמרי, לגמרי. נקי, נקי לגמרי. דוד מלך ישראל. שבוע טוב, בהצלחה, בשורה טובה.